השם רחמו, שיעור מוצאי שבת קודש, פרשת דברים, תשעז ושכח. שיעור מוקדש לרפואה רבי שמעון בן יוסף נהרי, השם יתמרר בחייהו, שהוא צריך רפואה בישראל. השם ברוך הוא ישנה לרפואה של אמו, וכל העם ישראל, ואני לא מחלה לחיים טובים, וכל העם, מחזיקהו, ומסור, ובגוב, בריאות, ידבת בנו, ידידנו, היקר. הרב עוד נהרי, השם ישמרו וחיו, ישמרו שרו ויוצרו. כמו כן, כמו שהשבת היה יוקצת של אבא מורי, אז נקדיש את השיעור גם כן לעילו נשמתו. הרב ניסים, זה מתגרי נהום, ברבי ניסים. תהי נשמתו שרו לו ושרו לחיים, אומר. בית המקדש, כשמו כן הוא, בית מלא קדושה. רמב״ם קורא לבית המקדש תכלית התורה. עוונותינו הרבים, שמעת בדור הזה, רוב האנשים לא חשים ולא מרגישים מה חסר. מה צריך להתאבד, מה צריך לבקש. בסוף אנשים אומרים מלא, הנה חמנו עשיין, הנה רחמנו לירושלים, שכאן ולכן לירושלים, לא מגישים, לא חשים את החיסרון. הרמב״ם קורא לזה תכלית התורה, זה המגמה, זה התכלית. הם לא מרגישים בכלל, בכלל מה צריך את זה. בקדיש דעתיד, אנחנו אומרים, שחלו לא יחלו קדישו. זה בא לומר שהבקשה המיוחדת שלנו זה על הקדושה שבאחד, שבבית המקדש. חורה, בלי זה המילה הקדישו מיותרת. הרי ברור שמדברים על בית המקדש. תעלה לחד, תעשה עולמה, אולי חוה מדיר, ונגר את הרכילה, משחלו, לא יחלו. המילה קדישו לחורה מיותרת. ואכן, יש נוסעות שלא קורסים את זה. רב סעדיה גאון שמביא את זה, בדפשין נמצאת, לא קורס את זה. חלו. אז דורביטרי דרמז, גם אצל האשכנזים שיש להם בסוף סיום מסכת קדיש דעתיד, גם או בנוסח תשעה באב לבית הקברות אצל הספרדים והאשכנזים שאומרים את זה רק בבית הקברות ורק בתשעה באב, הם לא קוראים קדישה. אבל בנוסחות שלנו ברמב"ם, במעריץ, בתקליל כתוב איך לא קדישה, שמה צריך את זה. צד שני, על ישראל וער בונן ועוסקים בעריתו, אז יש אמנם בסידורים וסוגריים קדישה, אתה יש מוסיפים, אבל בנוסחות המדויקות לא כתוב קדישה אתה. למה? כי על מה מדברים? איזה, אתה יודע שהתורה היא קדושה. אתה צריך להזכיר, לא מדברים עכשיו פה לשבח את התורה. מה התורה? התורה היא קדושה? כן, אתה יודע שהתורה היא קדושה. התורה היא קדושה, היא תורה, היא תמימה. יש לה הרבה מעלות מה להגיד על התורה. אבל לא זה הנקודה. לא זה עכשיו באים לתאר את התורה. אז באים לבקש על החכמים ועל תלמידיהם ועל תלמידי תלמידיהם שקודם ברוך הוא יקיים לנו את חכמי ישראל. אז אם כן, אז התיאור של התורה הוא מיותר. אז טוב, אתה בקש את בית המקדש, מה עכשיו אתה צריך להגיד מה זה בית המקדש? לתאר אותו. אלא, כי פה יש בבית, הרי ודאי שעוסקים בתורה לא מדברים על תורות אחרות, ודאי שנראה מי שעוסק בתורת השם, לא על הבלים של אומות העולם או של דברי חולין, עליהם ודאי לא מבקשים. אז לא צריך להגיד קדושה. אנחנו לא גורסים, המארץ והגרסות המדויקות, לא, המילה הזאת לא נמצאת. אבל ביחלו קדישו, פה היה מקום לטעות. את המקדש, זה בניין מפואר, בניין יפה, משהו שעושה רושם. מי שלא ראה בניין הברודס, לא ראה בניין יפה מיומו, כמו גלי הים. העניין, למרות שבעצם לא הנקודה בבית המקדש, הפאר החיצוני. אבל כמה שאנשים, בני אדם, עשויים מבשר אדם, האדם מדברים חיצוניים מגיע לדברים הפנימיים. אז כשאדם רואה דבר שהוא מתרשם ממנו, אומר לו הוא גם מקבל ממנו, אומר לו זה ממשיך. אז צריך לעשות גם את הדברים האלה, כדי שמהם יבוא ויגיע לתכלית. צריך את הכהן הגדול, בגדי פאר וכו', כי זה מה שמשפיע על בני אדם, ומתוך זה החיצוניות תביא לפנימיות. אז אפשר היה לטעות. ולכן צריכים להגיד לא, לא זה מחיר המקיים. אנחנו מקיים את, את הקדושה, ההיכל, הקדוש. זה בעצם המטרה העיקרית. בעוונותינו הרבים, יש כל כך בעולם הרבה זוהמה והרבה תומה, בפרט בדורות האחרונים, בפרט בדור שלנו, אם היה מקור של קדושה, אז כל התומה הזאת לא הייתה נוגעת ולא פוגעה בנו. אנשים לא, לא, לא היינו מתייחסים את זה. הקדושה הייתה דוחה את התנופת, את התומה הזאת. אבל כמה שכל כך רחוקים מקדושה, מילא כל דבר קטן זה מזיק. כשדיברתי בשיעורים האחרונים על אם יהיה בית המקדש, שחלולים הטכנולוגיים, כל החידושים שיש היום בזמננו, כי לא מסתבר שאצל הבני האדם יהיו הדברים האלה, בית המקדש לא יהיה. ושוב פעם, לא שאנחנו, כשנדברים בבית המקדש, רוצים אנחנו לתאר, לדמיין לעצמנו, שנזכה לבניין בית המקדש, איך זה יהיה. זה מצב שזה יהיה מוחשי. אבל לא שזה התכלית, וזה המבוקש, לראות שזה יהיה דברים, שזה יעבוד בצורה אוטומטית, יעבוד מתוכנת ומחושב. אבל שמחתי לראות שאנחנו לא הראשונים שנגענו בזה, השאלה הזאת על תעל שולחן מלאכים כבר בדור שעבר. ראיתי בספר, עשה עיניי, הרב שמעון אליעזר זוסמן סופר, שאל את השאלה הזאת על גרשת זוהר בך. פלא. וראיתי עוד כמה ספרים, רק אני לא רוצה להיכנס לקעת לנושא הזה, נשאיר את זה אולי לשיעור אחר, אבל לפחות את זה רציתי להביא. מובא שם בהקדמה לספר, של הספר עשה עיניי, דף י' א', הפנים שלו כותבים הקדמה את תולדותיו של המחבר. באחד מימי חול המועד פגש אבינו זצ"ל את הגרשה זוהר בך בכותל המערבי. שאל אותו אבינו לך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, האם השתמשו בחשמל בבית המקדש? כגון לצורך הכנת המנחות וכדומה. יהויה מסך המנחות הפעין ואף כל המנחות תורון על 300 שאיבה ו-500 בעידה. משנת מסך המנחות, שהמנחות שעשוי מבצק, אז כדי שזה יהיה להקל על ההפרדה של הקליפה מהחיטה, אז צריך לעשות לשפשף אותם 300 פעם ולהוליך ולהביא כהן את ידיו. אבל זה 300 שאיבה ו-500 בעידה. שם יש נידון שבא במשנה, אם זה דבר על הבצק או על החיטה או שניהם, אז 500 כאילו את הבצק למעך אותו ככה עם האגרוף, 500 בעידות או ככה לתת מכות על הבצק כדי שיהיה משובח. נו, שמה צריך זה? אין פה זה דין לשמה. שמה צריך זה? איזה מכונה, אין מכונה. אתה עשה את זה בשמה, אתה חייב להתעייף כל כך. עשה את זה בחשמל. אני גם חושב שבעצם יש פה לעתיד לבוא, יהיה גם זה לא כמו אז לרגל עד שיגיעו אנשים, זה לקח להם היה קשה. אבל אז לעתיד לבוא בטח זה יהיה המוני, יגיעו מכל העולם. אז גם צריך את זה גם שזה יהיה במהירות עצומה. לא יספיק אם זה אי אפשר בקצב של פעם, לפי מה שיהיה לעתיד לבוא, שיהיה המונים המונים. טוב, נו, הגרשה זוהר בך, שמעת השאלה, אתה בצחוק על פיו. ולקח את היד של אבא שלנו, אבינו זצ"ל, אמר לו בחרות, יבוא המשיח, תתקן ויפתור לנו את זה. טוב, אז מובן שהוא הסתפק. מה אתה רוצה שאני אענה לך על השאלה הזאת? מה נפקא מינה? המשיח יבוא, שאל אותך את השאלה הזאת, מה אני אחגג לך סברות, מה אני חושב, מה יהיה? אבל הוא לא שאלה לזה. משמע שהוא הסתפק, מה פתאום? שאנחנו נכריע? זה כבר הקדמונים, הרבה שאלות כאלה. אמרו, יבוא משה רבנו, יבוא אהרון, שאלו אותם את השאלות האלה. טוב, זה רק דרך אגב, ואז אני צריך עוד להרחיב בפרט הזה. בכל אופן, כמו שאני מדבר על אבא מורי זצ"ל, כשבת, כמו שאמרתי, אבב מנחם אב, 125 שנה, כשמתבונן על תולדות החיים שלו, כל מדבר שהשם שלו ניסים, זה מראה שהוא חי, 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 ניסים בניסים, ממש ניסי ניסים בכלל שהוא חי, מבחינה גשמית, זה לא היה אדם בריא. וכל הקשיים, ממש כמו מרגלית בתוך החול, איך הוא היה מנותק מהעולם שבסביבו, הוא לא גר בסביבה של אנשים שהיו מתאימים לו בכלל לרמה הרוחנית שלו, מי ששמע את האספקט שלו, לא יודע כמה אנשים הבינו מזה, אבל הוא חי כמו בעולם בפני עצמו, פירושו, הקדושה כל כך הייתה דבוקה בו. למה כשהוא למד אנשים לא היו מבינים איך הוא קורא ספר פעם ראשונה, שנייה שלי אפילו יודע לגד בעל פה, איך זה נדבק בו, איך זה נדבק, זה מוסו מן הזמינה. ודברים אחרים כמעט ולא פגע ולא נגע. זה פירושו צריך כוח רוחני חזק של קדושה שדוחה את התומה. דיברנו, לא אחזור על זה, כי הזכרתי את זה הרב שיר לא מצא לי את זה בשיעורים שדיברנו בעבר, אולי זה עוד לא נתפס, אבל בטח שמעתם את זה. דיברנו על זה בדרשו של סוכות שנת התשע, וגם בפרשי המסעי בשנת תשעה.
הראו את הסיפור על רבנו גלונימוס, שהקיסר גרמניה שאל אותו, מה ההבדל בין בית המקדש, מה כל כך בית המקדש, מדברים עליו, הרי הוא בנה משהו מפואר, בכל אלה נחזור על הסיפור, אבל הנקודה כאילו העיקרית שהוא הסביר לו, שהוא ענה לו תשובה חדה כזאת, הוא בנה חוס מקבל, המוגם ברוך הוא, ובית הכנס הזה, וזה נראה כבוד הציבור, שהקיסר גרמניה בנה כנסייה מפוארת, הוא חושב שהוא צריך לעשות משהו יותר יפה מבית המקדש. או לפחות אותו דבר. אז מה קורה בבית המקדש? אז הוא ענה לו תשובה, הוא אמר לו, בבית המקדש כהנים לא מסוגלים להיכנס. שלמה המלך ראה את זה, התפעל, אז הוא אמר לשכן בער ופת. ראה שלמה המלך שהוא הצליח לבנות בניין זכה, לבנות את הבניין. הכל בכל מיד אדוני עולה הזכיר, כמו כל המידות, כל הדברים שבא לרמז לדברים עיוני, והקדוש ברוך הוא השרה שכינתו, וכן שאפילו כהנים לא מסוגלים לכאן את בית המקדש. פירושו שהיה הרגשת השראת שכינה בפועל, שלא דמיון, שאי אפשר היה להיכנס. הוא אמר לו, אתה, חוסני כבודכם, תנסה להעביר בכנסייה שלך חמור, מתונף, מלא קיצוע, אם הוא יעבור או לא יעבור. איפה הקדושה שלו? זה חולה חולין. הוא נדהם מהתשובה כאלה. זה, 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 זה מה שחסר. כותב את זה המערם על שייך, שזה העניין של נגע צרעת. אדם כי יבעל בשורו סייף לספח הזה בארץ, הוא יבעל בשורו למה הצרעת. אדם, כתוב בזוהר הקדוש פרשת תסריע דף ממהד עמוד א', שמכל התוארים של אדם, אנוש, גבר, איש, אז התואר הכי משובח זה אדם. אז הוא אומר, מה זה? אז אם כן, אז אם אדם זה הכי חשוב, ויברו אלוהים את האדם בסלמו, בסלם עליהם ורואה, אז מה אומרים פה? אדם כי יבער בסערה. אדם המשובח, יהיה לו נגע צרעת. מה זה? הוא היובער בסערה. אין הוא היו אלא לשם שמחה. מה שמחה? יש לו צרעת? מה למשך כן? צרעת, הרי חזל דורשים, שומר פיו ולשונו, שומר מסורת נפשו, אל תקרא מסורת נפשו, אלא מסורת נפשו. צרעת זה לא מחלה, זה לא דבר טבעי, מה שהתורה מדברת עליו. יש מחלה צרעת טבעית, אבל בתורה כשתוב, אם אדם יש לו בעור בשור נגע עשית או ספחת, הוא בוא על אהרון הכהן, או על אהרון בנו הכהן. למה? אהרון הכהן הוא רופא? שלח אותו לרופא, אז הוא יעשה לו טיפול, לא מחלה טוב. לא, יש פה עניין נפשי, הצרעת באה על עוון לשון הרע. אז זה בא. יתקן את עצמו, זה לא מטפלים בו בצורה טבעית בכלל, אולי עושים דברים הפוך, שבטבע זה יזיק לו, אבל פה המחלה היא רוחני. אומר מערם על שייך, בתורת משה, צריכים לדעת, מערם על שייך, הארי העיד עליו שהתורה שלו זה תורת אמת, שהחידושים שהוא אומר בתורה, נשמעים בבדן של מעלה, הארי בא בעצמו לשמוע את הדרשות שלו, הפירושים שלו אמיתיים. זה לא סברות והשערות, אפשר לומר ככה. החטא של הלשון הרע יוצר טומאה בעולם, והטומאה הזאת פוגעת בנפש. אז אדם שזכה, כשהוא רואה שיש עליו עור בשורה לנן, עצורת הוא צריך לשמוח. איך נהיה נגע צרעת? זה לא דבר טבעי. אז היה צריך בעצם לפגוע בנפש. פירושו, הנפש שלו קדושה, והיא דחתה את זה, שזה לא נדבק בנפש, זה נפלט החוצה, וזה נראה. אז תשמח שאתה רואה את זה בחוץ. דהיינו, אם הוא היה תמה, אז זה היה נשאר בנפש, והתחבר איתו, נגמר, זה לא נראה בחוץ. אבל כיוון שהנשמה שלו קדושה, אז אם כן, אז זה יוצא, זה כמו שמגעילים כלים, שיש בליעה של איסור בתוך התפנות של הכלי, בשר בחלב, או איסור שנבלע בכלי, או חמץ בפזע, מרתיחים אותו, זה יוצא החוצה. אז כשזה נרם בעור הבשר, זה פירושו הגוף שלך, הנפש הפנימית, דחתה את זה וזה נראה. תשמח, ויוב, אז תשמח מאוד, אתה במדרגה כזאת שאתה יכול. ולכן על זה כתוב עולם, כי זה הדרגה הגבוהה שלך, בזה הסתכל. ככה הוא אומר בספר תורת משה, פירושה לזריע. כדאי לראות את האותיות מחכימות.
ما شو عمر بعدين نزين كذا حلك من الدارين كمعريخ كدركوا بالكودش ونقول من لازم مرجليت بداف سمك ذلك هنا ما حخامين يجيدوا في خلع عبير عبيره أحد كيلو بريكو واحد وماش ما قدرين على هذا مش مكبر عنش بقى على بروش اللي بقى على مزاي لا بقى شيء بروش شكله بروخو مش لما ميدا كان قد ندا زي كبي خلع عبيد كذا بروخو براي زي كبي خلع عبيد بتصير أوتوماتيك عبيرة أصلا توما توما زود ما كتير قد على ما بلهم كبر عنش كي مصيف كواح بحصاني وشما حزب نفش حطها قد شو التومة ذات متأحزت متحبرت إما النفش لا شان نفش كدوشة أزيش تومة عشان شبع على كدوشة وحيلة التومة مثي حزلها عونه قنا حيونيوث على ذي كدوشة ونا عساك بريحة عشان أكوع هذا سميح قدر بتربي بريحة دشة وزي ما عملت النوع كله عبر عبر راح قنا له قذيرة حاد كيف هو نصاب لريم عملهم قذيرة ما بدنا شيء معنا אז דמי דלקו, מוסנו בזה ראינו טוב טעם, אל תואר אדם שנאמר אצל נגעים, אדם כי יהיה בעל בתורה. התואר הזה משולל מלאומות. אדם, כשאומרים אדם, אתם גרועים אדם, ואין גויים גרועים אדם. ככה חז"ל אומרים, מסכת יבמות דף ס"א. כן? גויים לא נקראים אדם, לכן הם לא מטמאים באוהל. אז אם כן, אצל אומות העולם אין טומאת צרעת, אין מושג כזה. וגם, לא רק ביחס לאומות העולם, בעם ישראל עצמו, התואר אדם זה התואר הכי משובח מכולם. רק שלומי אמונה ישראל. אז למה אומרים את זה על איש צרוע? זה מפני שכל חתומת העוון זה הוא מתראה על הנפש. הכן הג'ויים הרעידו רמדומו אין כל חתומת העוון עושה בו אמרו שם. כי מין במינו אינו חסס. גוי שידבר לשן הרע, שידבר וקשקש. בסדר, זה בין כל בחור דומה. כמו שגוי, רוח רעה לא שורה עליו בלילה. כי התומה רוצה להתחבר עם קדושה. אבל אם בלאו הכי הוא תמה, אז אין לתומה מה לנהוג ומה לשאוב מזה. אז זה לא מעלה ולא מוריד, זה לא פוגע בו, כי בלכב אחר הוא תמה מתחילתו ועד סופו. מוסיף מהר"ם אלשיך, בדף ס"ה, גם בישראל עצמם אין משומם של כוחות התומה ניכר, אם לא בזמן אשר היו שלמים וטובים, שהייתה קדושתם דוחה את התומה החוצה, מה שאין כאן בזמן הזה, פלא ופלא. זה לא בכל הדורות. מעוונותינו הרבים, בזמננו, רואים שאנשים מדברים לשון הרע, טונות, יכולים לכתוב ספרים על לשון הרע, לכתוב כתבי, זה שום נח עשו רע, לא, 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 כלום, אפס, יעשו פשקבילים, דברו לשון הרע, מקצוע אפילו, ולא רואים אצלם נגע צלעת, איך זה? אז הוא אומר, זה בגלל שבדורות האלה, הקדושה מועטה, אז הצרעת נדבקת בהם בנפש, הנפש שלהם אין בה קדושה כדי לדחות את התומה שיצא לאחוזה. ומילא זה מתחבר שמה, זה להבדיל כמו אצל גויים. בימים הראשונים היו טובים בני אדם, אלא יובו הנחסה. ועתו של רבו כמו רבו מספר, איון לגים, איך זה יכול להיות תמיעה? הוא הטעם, כי בזמן שנזמעתו הקדושה, כי פסו המונים מבני אדם, לא זה על נפשום, כבו חתומתם להירוע את החוסה בערב בוסר בלבד. דברים מתוקים מדבש ונפש צופים. מביאים בזה הרבה מפרשים את הדברי מהר"ם אלשיך הזה. בקיצור, אפילו לא כולם זכו לראות את הדברים שלו בפנים. אפילו החידה כותב את זה שהוא ראה בספרים אחרים. אפילו החידה חידש כמה דברים על פי זה, ולא תחשב מהר"ם אלשיך בעצמו כתב את זה. אפילו הכהן הגדול מההוא בעל חפץ חיים לא ראה את מהר"ם אלשיך בפנים. ולכן, לפי עניות דעתי, צריך להעיר הערה בספר שמירת הלשון. יש איזה פרק שהוא מדבר על הנושא הזה, שהוא שואל את השאלה הזאת, למה בזמן הזה פלא אנשים מדברים לשון הרע ולא באים עליהם נגעים? הרי זה גמרא מפורשת במסכת ערכין. זה סטיית תורת המעשה רע, זה סטיית תורת המעשה שם רע. על שבעה דברים באים נגעים, אחד מהם זה לשון הרע, פירושו שצריך לפשפש מעשיו, וקודם המפרשים הכוונה שלשון הרע זה הדבר העיקרי. דברים אחרים, גילוי עריות וכולי זה. זה גם יכול להיות, זה גם, אבל העיקר זה על לשון הרע. בגמרא מביאה את הפסוק מלפני בסדר, לתו הסמית, לסביתות וכולי, לשון כמו שמחליטים את הנגע. אז בפרק שבעי, בפרק שישי שער התחילה, הוא שואל, פלא, רואים כמה אנשים מדברים לשון הרע, ואין שום נגע. ואז החפץ חיים פה מעריך להסביר את העניין הזה, הוא מביא את המאמר חז"ל הזה, הוא אומר שהוא ראה מקצתו בספר נחל קדומים,
ואז הוא מסביר מהלך שלם, ואני חושב שאם הוא היה רואה את המערם השייך, שזה הבסיס של החידה, זה על הדברים שלו, לא היה כותב, לא היה כותב את הפירוש שלו. בסוף הוא כותב תירוץ נוסף. אולי נתחיל עם התירוץ, האמת אני גם לא, אולי לא אלך בזה, כי גם דיברתי על הנושא הזה בזמנו, כשדיברנו על העניין של עשר ושל שתל עשר, שאמרנו איך זה שאנשים עשרים ולא מתעשרים, אז נכנס גם הנושא הזה. הבאתי אז בפרשת וישלח תשעה, הבאנו את החפץ חיים הזה, וגם את התירוץ השני שלו, שם בעיקר דיברנו על זה, אבל אני פה רוצה להגיד את התירוץ הזה, ואחר כך נחזור לתירוץ הראשון. הוא מביא תירוץ בשם ספר דבר שבקדושה, שמי שנידון לצרעת, אז אמר לו, כל ישראל יום מסרעים, אבל היה ג'ולות, ועבל לשן הרע. אמר לו, שקעו לו הענות כסרעת. הרי, פעמים אותנו הרבים, עם ישראל לא עם עשיר בעולם, אנחנו רואים בשמורה. עשי למען ישראל הוא עניים, עשי למען ישראל שרויים בסורת. אז אם כן, עם ישראל הוא בדוחק בהשוואה לאומות העולם, שהוא מות העולם הרבה יותר עשירות, והרבה יותר יש להם משאבים ומפותחים. אז אם כן, אז ענו של עם ישראל כתרעת. אז אם כן, אז זאת. אז יוצא שאם האנשים שלא מפסדים כספיים, לא חושב מה הסיבה. למה הקשיד כסף? אולי אין לו מזל, אולי לא עשה חשבון טוב, לא הפקיד, חפה לו כל מיני תירוצים, עקצו אותו, כל מיני דברים, אולי תפשפש על זה בלשון, עכשיו יש לתירוץ, לשון הרע זה מביעניות, במקום הצרעת. אומר, העין שם, כן, הוא חושב מקרה, לא הבין שזה לא מקשר, והעין שם עוד עניין נורא בזה, אני לא יודע, חפה לא הבין את זה, פתחתי את הספר לדבר שבקדושה בפנים, זה ספר לא מוכר, ספר לדבר שבקדושה חיבר, בעל ילקוט ראובני על התורה. יש לו גם את הספר הזה, ועוד למד לשון הרע, הוא שהוא כותב את זה בדף 16 אותי. הוא אומר, שאובו לו ענות כסורעת. הוא אומר לו, עכשיו השם איתו נעו ונעד, ואם לא, יושב יסורע, כי הם בדברי הממה. לא יודע בדיוק מה מתכוון. משמע שהוא רוצה להגיד, שעד סוף השמיטה, כנראה מדבר על שבע שנים, שישר עולם, ששת אלפים שנה, השמיטות של השנים, כאילו חס ושלום, אז הגלות תימשך, ינע ונד עד הסוף. ואם לא יחדרו בתשובה, חס ושלום יצרע ממש, כפי שודה. זה בינתיים ינועו וינודו כמו עניים. ואם לא, מה שחזל אמרו, זה חייב להתקיים, אלא אם כן יחדרו בתשובה. חפש אני לא רוצה להעתיק את הפסקה הזאת. בכל אופן, מדברי מי שיראה בחפץ חיים, בשמירת הלשון, נראה שהוא הבין שהצרעת באה גם על הגוף וגם על הנפש, ולכן הוא מסביר פה באריכות שבשביל מה יהיה צרעת בזמן הזה? לא יצא מזה שום תועלת. יש למה בזמן שבית המקדש היה קיים, אז האדם שיש לו צרעת בא אל הכהן, אומר לו, הרי בהתחלה הקדוש ברוך הוא מביא את הצרעת לא עליו בעצמו, על הקירות ביתו. כנראה אני רואה לי בבית, הולך לכהן, הכהן בא, אומר לו דברי כיבושים, אומר לו דברי מוסר, בני אין נבעים בו נרק על לשון הרע. אז נסה להסביר לו את הטעות שלו. אבל לשון הרע זה בא מחמת ג'אווה, זה לא בקלות אפשר לשכנע בן אדם לחזור בו. חזר בו מוזר. אלא חזר בו, אז נגעים בהם אחר כך על הרי קורות ביתו, על הקליעור, הבגדים שלו. חזר בו מוזר. לא חזר בו, אז על עצמו ועל בשרו. טוב, עכשיו כבר זה כבר, כשזה בא לו על הגוף, עכשיו בוא זה ישב מחוזם מחנה משלו, ואז אם כן, אז אותו מטו מאגרו, איזה ביזיונות, אז אם כן, הוא מחוץ למחנה שכינה, מחנה כהונה, מחנה בחוץ. אז אם כן, בבית החדם הזה כבר נכנע, וטוב, אין לו ברירה, והוא מבקש מחילה, אז כבר הביזיונות שלו כיפרו לו על העוון ועל העתיד, הוא כבר לא יחזור, ולמה זה תלקח? לא. אז ככה הוא מסביר לחפץ חיים, אז הוא אומר, אבל עכשיו בזמננו, מה זה יעזור? אין לנו בית המקדש, אין לנו כהן, אז אם האדם הזה יהיה לו צרעת, מה יצא מזה? ולכל אחר, הצרעת הזאת כן תישאר לו לעד ולנצח. אם יהיה לו צרעת, אז הוא לא יוכל להתקן ממנה, כי אין כהן שיתאר אותו, אין קורבנות, אין ציפורים, אין שום דבר. אז הכדור ברוך הוא מרחם עליו, לא מראה את כלונו לכל, אבל זה לא יעזור לו כלום. בסופו של דבר, הצרעת בוקה לו בנפש, ואז יתגלה הצרעת עיני הכל.
ואז להיכל השם דיינו לגן עדן הוא לא יבוא, ואז הוא יצטרך לשבת בדד מחוץ למחנה, דיינו הוא מחוץ לגן עדן, מקום הקליפות, מקום החיצונים וכו'. ככה אומר החפץ חיים. ואני, איך אומרים, כיוון שהתורה היא אמת והאמת עולה דרכו, או אם אני לא יודע אם ירדתי לסוף דעתו או לא ירדתי לסוף דעתו, אני חושב שהשתדלתי להבין, לחזור על זה כמה וכמה פעמים ולדבר עם תלמידי חכמים בנושא, נראה לי שאם החפץ חיים היה רואה את המקור הוא לא היה מפרש ככה. דהיינו אולי נעשה את זה בצורה חקירה. יש פה שלוש צדדים. יש צרעת בנפש. כשאומרים שומר מסורע על נפשו, מה פירושו? האם הצרעת יהיה גם בגוף וגם בנפש, או שזה יהיה או בזה או רק בנפש? שלושה צדדים, בגוף ובנפש, או בגוף או בנפש או רק בנפש. מהחפץ חיים נראה שהוא הבין פשוט שזה יהיה בשניהם, ולכן הוא אמר, אז מה זו שהקדוש ברוך הוא ייתן לבן אדם הזה צרעת? זה ברכו וכה הוא לא יצא מזה לעולם, רק יהיה לו ביזיונות. ואם כן, אז הקדוש ברוך הוא מחפה עליו, לא מראה את כלונו לכל. אבל מפי המערם על שם מה שאמרנו, אז זה מובן הפוך. זה לא, הצרעת היא לא על הגוף, הצרעת היא בעצם בנפש, זה נפלט לגוף. אז אם כן יוצא של איזה מובן היטב למה אין את הצרעת בזמננו. כיוון שהצרעת הדבקה בנפש, אין הסיבה שהיא תצא עושה, זה דבוק בנפש, זהו, ככה זה עובד. ספר יד יוסף נראה שהוא אמין או בגוף או בנפש, מובא במעם לועד, אבל בכל אופן על דברי החפץ חיים קשה לי שלוש שאלות. א', וכי זה נקרא שקדוש ברוך הוא מרחם עליו? הרי הפוך, זה נהיה יותר גרוע. החפץ חיים אומר בדיבור המתאים על כן, הוא מחפה עליו הקדוש ברוך הוא, לא מראה את קרונו לכל. אז הקדוש ברוך הוא הפוך, חס ושלום, זה אכזריות. ככה, אם הקדוש ברוך הוא שולח על הבן אדם צרעת, לפחות הוא מתעורר לחזור בתשובה. אולי קשה לחזור בתשובה, קצת מתחרט, אולי יום כיפור אחד בוכה, טוב, אחר כך המשך לדבר שנה, אבל לפחות הוא עושה משהו, הוא התעורר, אולי אחד מאלף יחזור בתשובה. אבל ככה, הוא מדבר לשון הרע, אין לו שום איתות, לא עושים לו שום זה, הוא חושב הכל בסדר, אולי חושב לו שום מצווה שהוא מדבר. אולי עכשיו שמצווה למה שהוא עושה, יכול אפילו לטעות, הוא לא מבין אפילו שהוא עושה טעויות. ובפרט לשון הרע של אמת, מה רוצים ממני? אני בסך הכל אומר את האמת, אבל זה לשון הרע, הוא לא מבין את זה. אם הקדוש ברוך הוא שולח צרעת גם בזמן הזה, אז למה זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות? יוצא שזה לא שהקדוש ברוך הוא חס עליו, הפוך, זה אכזריות. שנית, מה פירושו שקדוש ברוך הוא לא מרס לנו לכל? יוצא זה וכי צרעת התלמיד חייב להיות גלוי, הרי יש צרעת שיש במקומות המחוסים בגוף, אז יכול ברוך הוא לשאול, טוב, אל תבזה אותו, יהיה לו צרעת בבטן. הוא ידע שיש לו צרעת, הולך לרופאים, כל הרופאים מרימים ידיים, לא יודעים איך לצפה מהלה הזאת, אז הוא ימיש, יפש במצב, אולי יגיע למזכרה דבר לשון הרע, ואולי יחזור בתשובה. אולי לא יחזור, ואולי כן, אבל אחד מאלף יחזור, או לפחות קצת יחזור, יהיה משהו לפחות, אבל ככה אין לו כלום. שלישית, וכי הקדוש ברוך הוא לא עשה תקנה לדורות שלנו, הרי אין לנו קורבנות, למשל לחטאים אחרים, אבל כתוב, כל הגרב הורשת חטא, כאילו יגרב חטא. כל הגרב הורשת אלה, כאילו יגרב, אז יש משהו כאילו, ועל צרעת אין כלום. זה פלא, לא זכיתי לרדת לסוף דעתו. כן, את שודל מהחוב, אבל כמו שאמרתי, האמת יורד דרכו. אני חושב שאם הוא מציין לספר נחל קדומים, ונחל קדומים זה כתוב בקיצור, ספר דברים אחדים, החידה מעריך בזה, ובתורת משה זה מפורש, אז אם כן, יוצא שהפירוש לא כמו שמובן בשמירת הלשון, אלא שזה לא גם בגוף וגם בנפש שירה, זה רק לנפש, ובמילה הקושי שלו מתורצת יפה מאוד. התירוץ הוא לא כמו המהלך שהוא בנה פה בעריכות. התירוץ הוא, כמו שאמרנו קודם, כיוון שהאנשים לא במדרגת קדושה גבוהה, לכן זה לא נראה צרעת. מה אתה שואל? למה אין לאנשים צרעת? כי אין להם כוח לנשמה שלהם לפלוט את זה החוצה. וזה נדבק לנפש, וזה ילחף אותו, עד שימסור את הדין בבית דין של מעלה. אבל כמובן, המוסר שצריך את זה בכל מקרה, אבל זה בשביל זה צריך יותר להתחזק, להבין את הטעות שלה. ברוך אתו אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהכל מדברו בדברו.
מאיפה שואבים את הקדושה? אם היה לנו בית מקדש, היה לנו מקור לשאוב קדושה. אבל בעוונותינו אין, רבים אין, אז על זה צריכים לבכות. זה רגיל לכם, שמעתי פעם סיפור, אולי לפני שאני אמשיך, כמו שדלקתי פה קודם על משהו, כמו שהזכרתי את הבומרי, אני רוצה להגיד איזה חידוש ששמעתי ממנו, ולבקש עזרה מהציבור כדי לברר את הנושא הזה יותר. ידוע, יש מחלוקת בכל העניין של השעות הזמניות. האם החשבון הוא מהנצח המעד השקיעה או מעבוד השער הצאת הכוהבים. זה נפקא מינה להרבה הרבה דברים. כי הרי בדורות הראשונים לא היו שעונים, אז בדור האחרון. וקבעות היום לפי 12 שעות. אז כל מה שמדובר בגמרא בפוסקים, זה חלקו את היום לפי 12 שעות. אז יש שעות זמניות. מה זה שעה זמנית? זה משתנה לפי אורך היום. יש שעה שווה, זה 60 דקות. למה הלכת נהיה העניין של דקה 60 דקות? למה קבעו שעה 60 דקות? מה שביום הבינוני בשנה יש 720 דקות. האורך של היום זה 720 דקות, אז הממוצע יום ולילה, אז יוצא שזה 60 דקות שעה. אז קבעו שעה. אבל אם היום יותר ארוך, אז יוצא שבשעות היום יכול להיות לא 60 דקות, 70 דקות, 80 דקות, יכול להיות 50 דקות בלילה, לפי אם השעות של לילה מתקצרות. עכשיו, אז המושג של שעות זמניות, זה משתנה לפי אורך היום ולפי אורך הלילה. שאלה אם זה נמדל מהנצח המעד השקיעה, ככה שיטת רב ניסים גאון, רב סעדיה גאון, רב היה גאון, רבנו חננאל, הרמב״ם, בנו יונה, הלבוש והגר"א. ויש שיטת התוספות ושניהם בסנהדרין והרשב"א משנץ והרמב"ן והריטב"א והרע"ת ומדדשן לכת יושר מגן אברהם סימן נ"ח ואליה רבה והפרי חדש שהחשבון הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים. דהיינו הם מאריכים את היום, זה מתחיל מעלות השחר עד צאת הכוכבים. בשולחן ערוך המקוצר כתבתי שקשה להכריע בנושא הזה, אין לנו הכרעה ברורה לפי המנהג כפי איזה שיטה נוקטים, כי הרי יש פה גם יוצא גם לכולה גם לחומרה. למשל, עכשיו מונים 4 שעות בערב פסח, אז יש בלוחות המנהלים שני זמנים. אם הולכים לפי הנט, אז הזמן הוא יותר מאוחר, ואם הולכים לפי עלות השחר, הזמן הוא יותר מוקדם. אז אם כן, אז הולכים לחומרה. מי שמחמיר, מביאים את שני הזמנים, אבל הוא יוצא שזה מי שילך לפי עלות השחר, הוא יותר מחמיר. דיינו שהזמן יהיה פחות, 4 שעות מתחילים מלפני כן. אז איך נוקטים להלכה? כתבתי שזה לא ברור. ממש עכשיו, בזמן האחרון, כזאת התעוררתי שלא, יש שתי הוכחות לברר שאנחנו הולכים כפי השיטות שזה מהנץ ועד שקיעת החמה. הנקודה הראשונה כאן. א', זה לפי הפוסקים שאנחנו רגילים ללכת בעקבותיהם, אז זה הגאונים והרמב״ם, והם כולם אומרים מהנץ. שולחן ערוך, יש מחלוקת, מה דעת שולחן ערוך? משנה ברורה בסימן ראשון למד ג', הוא חס שזה כמו מעלות השערת הרכבים, אבל מנחת כהן אומר זה מהנץ. אז אם כן, בדעת מרן אין הכרעה. והם לפי הפוסקים שאנחנו בדרך כלל הולכים בשיטתם, הם אומרים מהנץ עד השקיעה, אז אם כן מסתבר שגם אנחנו מרקמת. אבל היה לי עוד הוכחה שנייה, וזה לפי מסורת מיוחדת שקיבלתי מהבומרי, שהוא יחיד בדבר הזה, לא מצאתי עד היום אפילו חכם אחד מחכמי ישראל בכלל ומחכמי תימן בפרט שיגיד את זה. אבל אצל הבומרי זה היה דבר פשוט, ואני לצערי לא שאלתי אותו מניין לו, איפה הוא מצא את זה, אבל זה היה כאילו מקובל, כאילו. שהשעות היום מודדים אותם בדורות שלא היו שעונים, אז כאילו למדוד את זה לפי הצל. כן, מובן. הרי 12 שעות, אז יש, אז הרי מתי שהשמש היא באופק יוצא לחוק, אז הצל ממילא יותר ארוך, עד הצהריים זה מתקצר, אז כאילו מודד, אז שעה ראשונה זה 40 פסיעות, שעה שנייה זה 20 פסיעות, 10, 6, 3, 2. הבאתי את זה בשולחן המבוצר בקצרה, בקוט ערב פסח. אבל אני מבין שממילא יוצא גם השעות של אחרי הצהריים הפוך, دعينه هذا كيلو متكتر ولا دعينه شعار جناتي شعاع الشبعيتي اشتايم ثلاث عاد شعار جناتي 40 كي شبش بس هذا شنو هذا يتفخ ماذا نحن سيمان راك لا 6 عاد ريشونات نحن سيمان مكي وجاب مكي وجاب 40 20 عزر 6 3 2 איך היינו עושים? אדם מודד את הצל שלו, כאילו הוא עושה, עד איפה הוא מתארך הצל שלו, אז עושה איזה סימן, נגיד, אבן או איזה בית, אז הוא מתרחק, ומודד, עקב בסדר גודל. אז 40 שעות. עשיתי, לא? יפה, אפילו יפה, יפה, יפה. במשך הזמן זכיתי, בצעתי, אחרי ככל דקות, ברוך השם, שיש לזה מקור. מקור בספרים שאבא שלי לא היה, לא היה את הספרים האלה. ומצאו את זה בכתבים קדמוניים, בין היתר, בין אצל רבי סעדה בן דוד עדני, זה שיש לו פירוש על הרמב״ם, אז הוא מביא את זה, שהצל נמדד בפסיעות. יש לזה מקור בקדמונים. כן, אז ברוך השם, יש לזה מקור בכתובים. מאות שנים. אבל בכל אופן מזה למדתי, הגעתי למסקנה שיש לנו הוכחה שהולכים לפי הנצח המעט. מה אתה אומר? איך אתה מודד שעה ראשונה? אתה אומר שזה 40 שעות. מתי יש צל? אתה שיש שמש. אם אין שמש, אם עוד לא יצא חמש, איך זה למדוד את הצל? אותו דבר בשקיעה. אם השעות הולכות לפי צאת הכוכבים, אז איך אני אמדוד את השעה האחרונה וכבר בעצם אין שמש? על כל כך שהמסורת הייתה ללכת לפי מהנץ השעות הזמניות נמדדות לפי השמש. הרי בזמן שאין שמש אין צל. אבל עכשיו זה לכאורה, אז יש לי עוד הוכחה יותר מתוך, לא רק לסמוך על הרמב״ם והגאונים שזה אנחנו בדרך כלל כן לבין, אלא במציאות שככה הלכה למעשה מדדו ככה, ולפי זה קבעו למשל בערב פסח עד 4 שעות עד מתי מותר לאכול חמץ, או יש מחכמים על הרבה דברים, יש 3 שעות לקריאת שמע, העניין של השעות בכל התורה כולה יש מחכמים, שעה עשירית בערב פסח מתי עד כן עד מתי זמן התפילה, עד 6 שעות, זה כן קריאת שמע בכל יום, כן נכון, נכון, זה כן, זה מה שנוהג למעשה בהרבה הרבה פרטים. והנה מתי, רק מה הסתפקתי, ספק קל, אבל זה בשביל זה אני מבקש עזרה מהציבור. אני לא בטוח שלפני, מה שאני מסתפק ברור כשמש, שמתי שאין שמש אין צל. מה אני אסתפק? אולי יש איזה בבואה, כן, אולי יש איזה, כן, אולי יש איזה בבואה מסוימת שאפשר למדוד, כן, ואחרי השקיעה. מסתבר שאין, מסתבר שאין, איך אני יודע, זה כי מה ש... כן. למה אני לא יכול לבדוק את זה? כי לצערנו, לשמחתנו, לא יודע אם זה לצערנו, לשמחתנו. מבחינות זה כיוון שיש חשמלים, זה צריך להיות במקום שאין חשמל. במקום שאין שם אורות, שלא נתבלבל מאורות של החשמל. צריך להיות מקום שומם, ואז אפשר לראות אם לפני הנצח המה אין צל. מסתבר שאין צל, מה שכן בדקתי ביום המעונן. יום המעונן ראיתי שיש אפילו שמש מעל העננים, ראיתי שאין צל. אמרתי, בטח לפני הנץ, בטח לא גרע, בטח גם אז, שאפילו שיש את השמש באופק, אבל כמו שהיא עדיין לא מהירה על הארץ, אין הנץ החמה בפועל. אבל מצד שני זה גם הרי תלוי, אם אנחנו אומרים שהנץ זה גם לפני שאנחנו רואים את זה, הרי יש סתירה מנהובה. הרי אנחנו רואים שהנץ זה בערך חצי שעה, אני שואל את השם הארץ.
אין
צל. אבל אם כן אין צל, אז איך מדדו את השעה הראשונה? אז אם כן פה קצת ננבוך. מישהו יוכל לבדוק את הדבר הזה במציאות, לראות האם אולי לפחות חצי שעה שלפני הנצח המה שהשמש זורחת, האם יש צל, יש בבואה שאפשר היה לקבוע את הפסיעות ולראות לפי הבבואה הזאת למדוד, וגם אחרי השקיעה. מי שימצא יפתור את השאלה הזאת הלכה למעשה, שכרו כפול מן השמיים, וזכות הליבון וברור ההלכה הזאת תזקף לזכותו.
איך אם אין גלים
כבוד הרבי?
אם
הגלגל חמל
לא עולה, איך יהיה
צל? נכון, נכון, לכאורה אמור, נכון, אתה צודק, אבל חשבתי אולי יהיה משהו עמום. אמרתי כמו בבואה, משהו לא צל ממש, משהו שאפשר בכל אופן להבדיל, קצת שינוי. מסתבר שאין, אתה צודק, אבל רצים לדבר על אחרי מה זה, זה דבר ברור. לא, סתם לך, השערות. אתה עומד באיזה מקום, במקום פתוח, אתה רואה עד איפה מגיע הצל שלך, אתה עושה סימן, אתה מחפש שהצל שיגיע ותקבוע את זה על עומד שם הכיסא, עומד איזה אבן, עומד איזה משהו מסוים מוגדר שלא תתבלבל,
ואז אתה עקב את הגודל מודד. אז אם זה 40, אז זה השעה הראשונה. כמובן זה משתנה. נגיד אם יהיה 30, אז כבר הגעת עבר חצי שעה.
זה לא
שני מיליון גבוה נמוך. כן, לכאורה אני אצטרף את זה, אבל כנראה שהעקב משתנה לפי האורך של הבן אדם. כנראה שמי שישבה, מי שגבוה יותר, אז זה גם הרגע של הפרסת רגל שלו יותר ארוכה. ככה זה. בכל אופן, אדם בינוני. אולי זה לא מדויק, אבל בערך, זה בערך.
מה הייתם בודקים את זה?
אבל למה זה בערב פסח? זה היה ארבע שעות בערב פסח. כן. כן, מישהו יוכל לבדוק במקום שאין חשמל. תראו, אני רוצה להביא לפניכם, בעזרת השם, סיפור ממקור ראשון. אני לא יודע כמה מכירים את זה. בכל אופן, הרבה לא מכירים את זה, זה בטוח. ומישהו שמספר על עצמו איך הוא התחיל להתאבל על ירושלים. עד אז הוא חלם בתשעה באב. מישהו הביא לי את זה. הוא אומר זה המקור הראשון של הסיפור. יש כאלה שמכירים את זה, אבל לא אומרים את זה בצורה לא מדויקת, לא מושלמת. כדי לשמוע את זה. זעקה קורעת לב. איך אפשר להתאבל על דבר שקרה לפני 2000 שנה? סיפור אמיתי ומדהים שקרה, שקשה להאמין שקרה בזמננו. וכל שנה היה מגיע תשעה באב, הייתי קצת בבעיה. אנחנו אמורים להתאבל על חורבן בית המקדש. לא אוכלים, לא שותים, לא נעלים נעלי עור, ומנגעי אבלות שונים. הייתי מגיע לבית הכנסת כל שנה לקרוא את מגילת איכה, לקונן על החורבן. כל פעם הייתי מוצא את עצמי מרחף מחשבותיי. מתנתק לחלוטין, מתכנן את החופשה, נופש. מקווה שעצמי עבור בקלות כמה שנה, מסתכל מתי לפי השעון, מתי זה. והאמת, קשה להתאבל. לפני 2000 שנה לא ראינו בית המקדש, חסר לנו. עבדתי בתור מורה ומדריך באתר של הקרוונים בת חצור, ממוקם ליד גדרה. יש שם 700 קרוונים שהכנסו אלפי עולים חדשים מאתיופיה. שמעתם, בזכות האתיופים הוא מתאבל בית המקדש. אז זמן קצר אחרי מבצע שלמה הביאו לארץ 14,500 יהודים מאתיופיה ברכבת אווירית. מבצע מרגש ומיוחד, כל הציבור הופתע לראות שפתאום מסתובבים פה יהודים שנתלשו מעם ישראל לפני שנות דור. טוב, זה לא ברור בדיוק מה המקור של האתיופים, מה הקשר שלהם ליהדות, אם הם משורש ישראל או התגיירו או מה בדיוק. לא נכנס לחילוקי הדעות, אבל מה שברור שיש בהם קצת יהדות, על זה אין ספק. והיום ברוך השם אני רואה שיש גם אפילו אברכים אתיופים בישיבות, ברוך השם, שהם בני תורה ויש להם גירת שמיים, עדינות. פה כתוב, ניכר שהם יהודים, שמרו שבת, הכירו את רוב החגים, שמרו על מסורת יהודית, הדוק שמרני, אבל לא הכל הם עדיין. כנראה הניתוק השפיע על המסורת שלהם. הם לא יודעים מה זה פורים ולא חנוכה, הם לא מכירים את זה. לא יודע, כנראה שזה היה אחרי שהם התנתקו. לא שמעו הפורים, לא שמעו הרמון, לא שמעו זה, על זה הם לא יודעים. טוב, בלב אחר כנראה הכל למספרים. לא יודעים את הלכות האלה. אני הייתי מורה ומדריך, והיה לי תפקיד מורכב. דבר ראשון צריך ללמד אותם עברית. התנאי הבסיסי, שיחת יום-יום, איך ידברו, לדבר עברית. במהלך הזמן גיליתי שחסר להם הרבה דברים. חשבתי שאם אני לא אגיד להם את הדברים האלה, הם לא יקלטו לעולם בארץ ישראל. איך יכול נער להשתלב, ולא יודע מה זה חנוכה, ולא יודע מה זה סביבון, לא מבין מה מדברים. ואיך אפשר, אנשים שכנים, לא יודע מה זה פלטה, מה זה שעון שבת, הם מכירים דברים כאלה, לא היה אצלם דברים כאלה. אז החלטתי שאני אלמד אותם על היהדות בזמננו. הגיע ראש חודש ניסן. החלטתי להתחיל ללמד בכיתה על חג הפסח. היה לי 20 תלמידים בכיתות ג' ו-ו. התכוננתי לקשור את חג הפסח לחגים אחרים. אני אזכיר את שלושת רגלים, סוכות, שבועות, עם ישראל עולה לירושלים. התכוונתי לקצר בהקדמה, רק להזכיר, ותעבור לחג הפסח. התחלתי להגיד ככה, היום ראש חודש ניסן, בחודש הזה חוגגים את חג הפסח. מה זה פסח? אחד משלושה רגלים. נהגו כל היהודים לעלות בירושלים לבית המקדש. פתאום אחד מהתלמידים קופץ. המורה, אתה היית פעם בבית המקדש? צחקתי. חשבתי, הוא מבולבל. לא, מה פתאום? זה היה, בית המקדש זה היה מזמן. תמיד התעקש, פתאום עוד כמה עיניים שואלים אותי, כן? בסדר, מזמן, אבל היית שם? מזמן, מזמן, היית שם? צחקתי, הייתי מבולבל. חשבתי, מה, הוא לא מבין, אולי אני לא מדבר עברית טוב, הוא לא מבין את השפה שלי. התחלתי להסביר, לא, מה פתאום? זה ממש היה לפני הרבה מאוד שנים, לפני הרבה הרבה זמן. חשבתי שעכשיו זה הכל יהיה מובן. פתאום כל התלמידים מצטרפים אליו. מה, אף פעם לא היית שם? אמר, איך זה להיות בבית המקדש? איך הוא נראה? שקט, ניסיתי להרגיע את הכיתה. להרגיע את הרוח. תקשיבו, אין בית מקדש. היה מקדש לפני הרבה הרבה מאוד שנים. היום אין, חרב, נשרף. אני לא הייתי שם, אבא שלי לא היה שם, סבא שלי גם לא היה. 2000 שנה, לא מדויק, כן, 1400, כן, 1400, כן, וכמה, אין בית המקדש. אמרתי את המילים שוב ושוב, נו, מה הסיפור? זה מציאות, כולנו יודעים את זה, מה הם כל כך מוטרדים מזה? בקיצור, המולה בכיתה. התגברת, מתחילים לדבר ביניהם באמהרית, מתווכחים, מתרגמים, מסבירים, צועקים, לא הצלחתי להשתלט על הכיתה. תלצל הפעמון, אספו את החפצים שלהם, רצו הביתה. יצאתי מבית הספר מותש, מבולבל. למחרת עמדתי באוטובוס, הביאו אותי לבית הספר, הרבה יום אתמול לא התרידו אותי. שכחתי בכלל מכל הסיפור. הגעתי לתחנה, ירדתי, צועד בשלווה לכיוון השער של בית הספר, השומר עמד בשער וקיבל אותי מבוהל. תגיד, קרה משהו? יש לך מושג? עשיתי להיזכר, מה יכול להיות? איזה משהו מהל? אין כלום. איזה טקס? לא הצלחתי. אמרתי לו, למה קרה? לא, תסתכל, תסתכל כמה. הרנתי את המבטי, ראיתי התקהלות של עולי אתיופיה, מבוגרים, אבות ואימהות, הוריהם של התלמידים שלי כנראה, מה הם עושים פה? צעקות, מה הם צועקים? ניגשתי עליהם, ניסיתי להבין מהאמהרית שלהם, מה הם אומרים? מה הרעש? קלטתי פתאום שקט. אחד המבוגרים, ידע עברית, ברמה יותר טובה מכולם, שאל אותי, אתה המורה של הילדים שלנו? אמרתי, כן. כן, מה קורה פה, אדוני? הוא אומר, הילדים חזרו אתמול לביתה ואמרו לנו שהמורה שמלמד אותם סיפר שאין בית המקדש. מי יכול להגיד דבר כזה? מי מסוגל להגיד דבר כזה? הסתכל, כועס עליי. עניתי להם, כן, אמרתי, כן, דיברתי על בית המקדש, הרגשתי שהם כזה מבולבלים. כן, הסברתי, בית המקדש נשרף לפני 1400 שנה וכו'. אין לנו היום שום בית מקדש, זה הכל, מה המאומה? הוא מסתכל, לא מאמין. מה? על מה אתה מדבר? מה פירוש? בית המקדש, הזכרתי, אמרתי לילדים שבית המקדש חרב, מה זה לא קיים, מה זה לא מובן. בקיצור, הוא פונה לחברים שלו, תרגם עבורם בגנגון, בכל רועד. מה אמרתי לו? פתאום אמרו לו להתחשב בטונים יותר גבוהים. הנציג שלהם השתיקו, תגיד, אתה בטוח? לא אמרתי, מה בטוח? בית המקדש חרב, ברור שאני בטוח. בקיצור, לא הצלחתי לשים את הצחוק מהפנים שלי. מה לא מבין, מה אתם רוצים? איזה סיטואציה מוזרה. בקיצור, פנה לחברים שלו, מסביר להם, מתרגם את דבריי. בקיצור, סוף סוף הבינו מה מדובר. אבל פעת התחילו מחזה שאני אחרי תשמע מה שקרה. מסתכלים עליי, לא מאמינים. אמא אחת נפלה על האדמה, השנייה התחילה פרצה בבכי קורע לב. 3 גברים מתחילים לדבר ביניהם בשקט, בין במהירות, מבולעים, קשה להאמין. הילדים עודים בצד, לא מבינים, הבינו במתרחים ביניהם. פתאום עוד אישה פורטת, במחי נרגש. עמדתי מעולם המון. הרגשתי כאילו הבאת על הבשורה הזה. פשוט עיתונים, הם לא ידעו שבית המקדש נחרב. הם פעם ראשונה נודע להם, הם בטוחים שבית המקדש, כי רק עוד לא הגיעו אליו, עוד לא הספיקו, יעשו שם לטיול. בשורת איוב קשה מנסו, כאילו בישרתי להם על מותו של אדם ההוא. עמדתי מול קבוצת יהודים שממש התאבלו על החורבן. טוב, 9 באב, אחרי כמה חודשים הגעתי לבית הכנסת. כולם על הרצפה, אני מחכה למגילת איכה. ציפיתי, מה? שוב פעם אני ארחף. אבל פתאום אני שומע איכה, יושב עליי, העיר בריון. לא יכולתי לא לזכר, בסוף אחד ניסן. אצלי ילדים איזה מבטים כועסים, איזה צעקות של ההורים, איך האימהות בכו. והאבות שקט ומלל כמו הלם מסתורר. איזה בשורה כל כך קשה. בישרתי להם כרגע איזה אדם יקר לי באמת. הבנתי, ככה אנחנו אמורים להתאבל בבית המקדש. אנחנו אמורים לבכות על אובדן האחדות והשלום בעולם. איפה השכינה, איפה הקדושה בחיי ישראל,
חורבן המרכז הרוחני והתרבותי של עם ישראל שיחד בכל עם זמן. מאז כל תשעה באב אני נזכר בזה. האנשים שאני לימדתי אותם על יהדות של ארץ ישראל, אבל הם לימדו אותי שיעור על יהדות עמוקה. הם לא מעל הזמן, מעל המקום, יהדות אמיתית. טוב, זה אנשים פשוטים, אתיופים. טוב, אולי זה אחד מהסיבות שישחרו על איזושהי עשית. כן, אנחנו התרגלנו שבית המקדש נחרב. אבל זה תפלאו לשמוע. שחושבים שרק האתיופים לא ידעו שבית המקדש נחרב. דבר שגם מרוקאים לא ידעו. לא, 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 לא כל המרוקאים, זה כבר זה בכלל לא מבין. פה אני עובר לנושא של הפאות. סימנים. סימנים שבעצם זה אמור להיות מקור של קדושה, מקור של יראת שמיים, שלצערנו, בזמן האחרון, בקרב מתוך המחנה שלנו, נלחמים נגד הפאות באופן בלתי מובן. אני אומר, כמה ירדנו, שלצערנו אנשים שאמורים להרים את דגל התורה, ראשי ישיבות, משגיחים, מנהלים, תלמידי חכמים, לא רק שהם מתנגדים לפאות, נלחמים נגד הפאות, יש כאלה אפילו שונאים את הפאות, רחמנא ליצלן. אם זה עוד במסגרת של תלמוד תורה ישירה, עוד אפשר להבין את זה קצת. שילד מבחינה חברתית, יש להגיד, זה גם עוד נושא שצריך לדבר עליו, אם זה נכון או לא. אבל מתברר שזה בכלל לא זה. סיפר לי אברך שרם אחד בישיבה ראה אותו אחרי החתונה עם פאות. הוא אומר לו, מה זה? תוריד את זה. מה יש לך? חמונו לסער, מה זה? זה כאילו אתה כבר לא מסוגל לראות את זה. מאיפה זה בא? מאיפה את תומד את זה? אני חושב שהם צריכים לבדוק את עצמם. כן. כאילו, איפה נובע השנאה שלהם לזה? כבר זה לא שהוא דואג לו מבחינה חברתית, זה לא מסוגל לראות אותו, לא רוצה לדבר איתו. זה מדהים. מה שצריכים לדעת, וזה אני חושב השורש של הטעות, אולי יש להם כוונות טובות, או אפשר לדון אותם לקפסות או משהו כזה, אבל מה שברור, גם אם זה לא במרד ולא במעל, יש להם טעות איומה ונוראה. הם חושבים ש... חסידים מגדלים פאות, תימנים מגדלים פאות. צריכים לדעת, כל עם ישראל בעבר גדל פאות, בלי יותר מן הכלל. ועל זה אני רוצה להביא ראיות, לשבור את כל לשבור את התפיסה המוטעית הזאת. נתחיל בהתחלה עם מכתב שקיבלתי מאחד מידידינו שחפץ בעילום שמו. אני אקרא מה שהוא כותב. הוא מדבר על שני נושאים. אחד, אני לא אדבר כעת, גם על נושא של פאות. אני לא רואה שיש הרבה זמן, אבל... בכל אופן נתחיל. אני קטן בא לשאול שני עניינים חשובים. אחד מעניין שנפתח במקומנו בנוסח תימן בעיר החסים, לא תרגום על הפרושה וכו'. זה נושא נפרד. העניין השני שעליו דיבר הרב שליטה ורבות בשעוריו, שלא מקבלים בחורים תימנים מפאות, ועוד הגדילו לעשות שאולי בחלק מהתלמודי תורה לא מקבלים מפאות, טענתם שזה גורם בעיות חברתיות ועוד כל מיני הבלים. ועתה אני שומע על בחור חשוב מקהילתנו, כפי הנראה לא קיבלו אותו לישיבת יקירי ירושלים וכו', על הרקע הזה. בעבר הבנתי שהתודעה כתופעה קיימת רק בישיבות ספרדיות. עתה נודע לי מכמה בחורים שזה דבר גם בחלק מהישיבות האשכנזיות. כן, זה לצערנו, אבל זה כנראה שאצל הספרדים חושבים שאין להם מנהג של פאות, כאילו זה לא קשור אליהם, מה פתאום. לא נהגו, הם לא נהגו. עוד מעט אני רוצה להראות להם עכשיו או בהמשך. שגם אצלם נהגו, רק פשוט שכחו מזה, פשוט התקלקלו בדורות האחרונים, שכבר הם לא ראו את אבא שלהם וסבא שלהם, לא רק בית מדרש לא ראו, כבר גם פאות לא ראו. אז אם אין להם חיים, לא, אנחנו לא נוהגים. לצערנו היום יש ספרדים, אברכים שמגדלים פאות או לעצום או לילדים שלהם, הרבנים שלהם אומרים, לא תורידו, זה לא מנהג שלנו. ובזמן שבעצם לצערנו הכל זה נבע מהקלקול. אני רק רוצה פשוט להוכיח את זה לאט לאט. אני לא אספיק היום, אבל חלק. לדעתי הקלה כותב פה מזה ששאלה למתב, זה גזירת שמד. בדור הזה נותנים שמות יפים למעשים מכוערים, וגם מה שאמר החזון איש, מה שהחילונים קוראים אהבה, אז התורה קוראה לזה כרת. זאת אומרת, הם רק משנים את השם, אז למה לא רטאות? הם יפים את זה. היום קוראים למילה הפלה בגלל רציחה, בתמורת רציחה. כן, וכן הדוגמאות. אז בעיות חברתיות, השם האמיתי זה גזירת שמד בארץ הקודש על ידי רבנים וראשי ישיבות. איפה נשמע דבר כזה? אם היה אצל החסידים דבר כזה, הייתה הוראה מהאדמו"רים למסור על זה את הנפש, עד כדי מיתה ממש, לא רק על הכל. כל שינוי קטן בלבוש או בכובע של שבת, זה היה מבחינת ייהרג ובל יעבור כפשוטו. נראה כאילו יש גדולי הדור מורה הוראה, מצד שני ראשי ישיבות, והישיבות לא כפופים לגדולי הדור. הרי ידוע שגדולי הדור בעצמם, מי שיראה את הרב שטיינמן עם פאות גדולות, הרבנים חשובים עם פאות גדולות, הרב שך היה רואים בעצמו את פאות, ואומרים גדל פאות, ואומרים שבחורים התחתנו בגיל צעיר. ומצד שני, ישיבות, כאילו זה עולם בפני עצמו. כאילו לא כפופים לגדולי הדור, לדעת הרי שאתם מבינים, כאילו עולם ישיבות זה חלק נפרד עצמי, הרבה עניינים, כגון גילי נישואין. אני יודע על ישיבות שאם בחור ישתדף מגיל מסוים, מסכם אותו מהישיבה בבושת פנים. ואני מכיר מעשה רק מקרוב, כן, זה מפורסם. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי אלך עינינו מור שתדריכנו ותעננו בדרך אמת. טוב, אז מה שאמרתי, מה שאני חושב, מה שצריך לעשות, א', לבסס ולהוציא את הטעות הזאת, שזה העניין של הפאות, זה מנהג של תימנים וחסידים, או ברסלבים, זה לא נכון. התימנים והחסידים שמרו על הפאות למרות כל הקשיים. אבל בעבר זה היה אצל כולם, אז אני אלך לפי הסדר. א', אצל אשכנזים. מי לא מכיר את התמונה של החפץ חיים עם פאות ארוכות? התמונה של הנציב עם פאות ארוכות. אבל אני אגיד לכם עכשיו חידוש. בטבת השנה דיברתי עם ידידנו הרב אהרון גבאי. יש הרב המבורגר, זה מחבר ספר שורשי מנהג אשכנז, מנהגי אשכנז, מנהגים של היקים, שהוא עוסק בהרבה מנהגים של גרמניה, אשכנז, ממקדם. הוא בדק ועיין בצורות ותמונות מארצות אירופה. הוא אומר, רואים במשך כל הדורות, מאות שנים, שיהודים גידלו שיער בצדעים שלהם. בדורות לא היו תמונות צילומים, אבל יש ציורים, שתמיד יהודים יש להם שיער בצדעים. עד המלחמה העולמית, אפילו הרבנים הרפורמים גידלו. תראו מה שזה. רפורמים היו גידלו פאות. למה? רב בלי פאות? לא יתאר רב בלי פאות. אבל הוא התפלא, אמר, פאות מסוימות, כמו אצל החסידים, אתם לא ראיתי. זה לא רואים בתיאוריה. הסברתי לו מה התשובה. זה נכון. זה פה, אולי פה קצת הבלבול קצת. הפאות המסולצלות, זה כנראה לא היה בעבר. וגם אצל התימנים. האמת היא שגם התימנים לא כולם עשו פאות מסולצלות. מי שיראה בעבר, שרע מחוזות אחרים, הם לא עשו פאות מסולצלות. הפאות המסולצלות, זה חידוש. איך זה חידוש? המנהג הוא לגדל פאות. סלסול של הפאות בא בעקבות הארי. הארי אמר שאסור שהפאות של הצדעיים יקרו בזקן. מזה נוצר שתי אפשרויות. או לשים את הפאות מאחורי האוזן, ואז אם כן זה לא מתחבר עם הזקן, או לסלסל את הפאות. שישאר קדימה, לא לשים אותם מאחורי, להסתיר אותם, אלא שלסלסל אותם, אומר זה לא מתחבר עם הזקן. אם מגדלים את זה בצורה פראית ולא מסודרת, לא מסולזלת, זה מתחבר. זה הנקודה. לכן לא רואים את זה בעבר, בציורים של מימי קדם. מה זה לכם?
מה זה?
זה? מהאוזן, מהנפש של באוזן? זה, מה? כן, אז זה נכון, שעל פי עשה שלא ישמעו אותך, כן, זה נכון, זה גם נקודה. זהו, כן, אולי צריך להוסיף גם את זה. כתוב שאם אדם, אם השיער מסתיר על האוזן, אז לכן אתה או מעל האוזן, או זה נכון, נכון, זה שיקול, זה גם על פי עשות, זה נכון, זה שיקול על ידי.
זה גם האוזן
וגם
הזקן?
מה? הזקן? לא, הזקן זה קדימה. הפאות אפשר או להסתיר, כדי שלא יסתום את נקבי האוזן, כתוב שמי שזה על האוזן לא שומעים אותו בשמיים. זה הצלם אלוהים.
זה בעיה
שהם גובה
זקן,
רק
שלא ייכנס בתוך האוזן, זה
בעיה. כן, כן. גם זה שלא יתערבב עם הזקן, וגם שלא יסתיר את האוזן. זה שני זה. תשמעו, אז הזמן גוסר למלאכו מרובו, אז לכן אני אקרא לכם רק מה שאומר, כתב לי, ביקשתי עם ידידנו הרב אליהו סויסה, שהוא חצי תימני, אבל זה המחבר של הספר בעיר הפסח. איך היה במרוקו המנהג הזה, שמו בשך לבקשתו אני להשיב אותו מנהג של גידול פאות אצל יוצאי צפון אפריקה בארץ מרוקו. הרקע בקצרה, התיישבות היהודית בחבל ארץ מרוקו היא רבת שנים עוד לפני תקופת בית שני. יש בכפרים של מרוקו יהודים שאפילו לא ידעו שנחרב בית שני. זה ידע עצום, זה חדוש גדול, לא ידעתי דבר כזה. איך לא ידעו שנחרב בית שני? לא יודע, אז על מה יתבלו בבית שעבר? לא תאמו על בית ראשון. כן, אם כבר על בית ראשון. אבל מעריץ אומר בהקדמה לתשעה באב,
שכן, המהר"ל כותב, כל משכיל ידע, כי איך שהיו נוהגים לסעודת מנחה בשני, לא היה צום באותו, הבית היה קיים. היו סוער אותו שלא לשם צום. כתוב שרב היה לוקח פיתוח על פעים, היה כאילו מטבל אותה באפר. לא ישראל תשעו באב. אז אומר רב, הרי כתוב שהרוויח שני, הרוויח הרבה ימים. אז הוא כבר היה בזמן בית המקדש. אז למה, על מה אתה מתאבל? הרי בית המקדש, יש לך בית מקדש. על הבית הראשון. אבל צום לא היה. אפילו היה, לא לשם צום. כמעט דרגר לו פוסקו, סוסם בזמן שאין ג'ולו. היה לוקח אחר כך חד פיתה לזכר בית ראשון. ואם רב שהיה בית בנו בימיו שעשרים חיים מטבעה, היה עושה זכר לחורבן הראשון ומצל ודואג, אבי שגדול ומלעודת הענוגים, אין עשור לרב, מה נעשה ענן את מדי את מי העומסים בשורות, שרורות עשמנו, אין מקדוש, ואין ג'ולות עורך, על אחר כמה וכמה שיהיה מצל ודואג. כוח ראיתי לעבותי נוהגים וחלים פזיה ברכי, בעיניים זובק כמעיון, לא בעז ודמעת. טוב. פלא, פלא עצום. איך בכפרי עתיה ככה הם מנותקים, שילדו שבת שני נהרב, ושאנו רק אתיופים. וגם, לא רק מגירוש ספרד. התיישבו שם גדולי הראשונים כמו הרמב"ם, מעריף והראש, היו תקופה ארוכה, השפיעו גם על חלק הלכתי של יוצאי צפון אפריקה. ולכן הרבה מנהגים שלהם תואמים לפסקים של רבנו הרמ"א, שדרכו יותר לפסוק כמו הראש. לא בגלל הטענה שהגיעו למרוקו אנשי חיזוק, וממוצא אשכנז וחב"ד לימדו את המערכות של האשכנזים. יש את המרוקאים מנהגים של האשכנזים, יש כאלה אמרו שבאו לשם חבדניקים, אז מילא לימדו אותם כפי חב"ד, בשביל זה הם נהיו מברכים על הליל בראש חודש. אז הם טוענים, חכמי מרוקו זה לא נכון. שזה גם לפני כן היה, כיוון שזה בעצם, השורשים שלהם היו מהראש, שהיה פוסק כמו בעלי התוספות, לכן יש להם מנהגים כמו אשכנזים, אבל זה המסורת שלהם הייתה. שלמה המלך עשה שם עסקים, שאלה השם את בנות תעשה, בסוף יום הוא נפטר והוא קבור שם עד היום, נקרא בפי אזרחי מרוקו מול הסידי תעשה. הקדוש אדוני מקובל לפקוד את קברו, כמו אצלנו כאן בארץ, פוקדים קברו של צדיקים, ומתחייבים להדליק נרות לעילוי נשמתו. ובהרחבה בסבר ברכת אליהו, פתיחה לסבר שמו. מה לעשות? תקופה מסוימת, ארץ מרוקו נקלעה לקושי בניהול הכלכלי התקציבי שלה, פנה מלך מרוקו לצרפת, דאז, מלך מרוקו ביקש את עזרתם. הקשר בין ארץ צרפת למרוקו היה תדר, הרבה מרוקאים דברים בשפה צרפתית, כמו בשפה מרוקאית. מאז עשו דברים מסוימים מועילים, הקימו בתי דין רבניים, נתנו להם תוקף משפטי. במקביל, הקימו בתי ספר ומוסדות תחת פעילות של תנועת אליאנס, והם לא היו בדיוק לפי רוח התורה, רחמנא ליצלן זה הפוך. ועוד קראו לזה בספר יהודי. המורים היו גם רבנים מצד אחד, אבל גם גויים מצרפת. מאז התחילה התדרדרות רוחנית, גדולה מאוד, בערים המרכזיות של מרוקו. אנשי הכפרים היו מגיעים מפעם לפעם לערים המרכזיות לצורך מסחר, עוד ראו את החיים בערים, לאט לאט הבינו שהם מיושנים, רחמנא ליצלן, אלה מתקדמים. בקיצור, המחלה נהייתה יותר מדבקת, בערך 100 שנה לקח שהשפיעה על כל היישוב. השואה הרוחנית, אותה השואה הרוחנית, מה שהייתה כאן בראשית הקמת המדינה, הייתה כבר אז במרוקו, התחילו להתלבש כמו הלבוש האירופאי. השילו מעליהם את הלבוש הערבי האותנטי, הצרפתים התפרעו בכך, הם מאזרחים את תושבי ארץ מרוקו. הכיפה הייתה כמו כומתה, מחצת הראש, התחילה גם כאן להתקטן. בסוף לבשו כיפה, הורידו את הכיפה, רק בבית כנסת לבשו כיפה, בזמן התפילות ובשבתות. כן, לצערנו, ראינו אנשים כאלה, אני זוכר בשנים הראשונות, אנשים שומרו את המצוות, אלה הם הלכו לכיפה. גם היה מוזר. היו עובדים עם הגויים בצרפת, גם בין הגויים החילונים מהדת שלהם, התערבבו איתם, התביישו ללכת עם כיפה. כל שכן משלח עם פאות אחרי האוזן, התבייש ללכת עם גויים, התחילו לספר בלי פאות. הרבה רבנים היו, שמעו דבר מעניין, איזה נקודה שקפתי לך שהם מסתכלים על הדברים, רבנים ספרדים. תלמידי החכמים היו מכסים את ראשם, לא רוצו לך לגדל את הפאות. לא צריך כבר, הפסיקו, ולא בכלל לא רואים אותם, זה מוסתר. הסתמכו, זה רק הידור, זה לא חובה. היו רבנים שטענו בשביל לקרב את העם כדאי, לא כדאי שנהיה שונים מהציבור. זאת אומרת, יש אנשים הם רבנים שלא הולכים עם פרק ומגבע, אתה רוצה לעצמו כולם. הולכים בלי חליפה, כדי שאנשים לא ירחקו מרוחקים מהם. זה מן השקפה מסוימת שלהם, שהם חושבים ככה אנשים ירגישו קרובים אליהם. טענה שמקובלת על חכמי ורבני הספרדים שצריך להקל בדברים שלא מעיקר הדין, אם על ידי כך ניתן לקרב עוד, ככה הם חושבים לצערנו. זה, אני, לפי דעתי זה במקום להרים את העם, יורדים אל העם. איך כתוב הפסוק אומר, יושבו הם אל הר, ולא יצאו אותו אל הר. אז הם יורדים אל הציבור, והציבור, לא יודע אם הוא, הציבור מדרדר עוד יותר, ואז הוא עוד יורד אחרי. שלא יחשבו של הרבה. כך נהגו רבנים, התגלחו, למה התגלחו הרבנים? מה, הוא ערב עם זקן ולא? במשנה הזאת החזיק בטיפה הבעל יביע עומר, אפילו הוא ראה לאשתו לגלות שתי אצבעות משערות ראשה, למה? להראות למה את יורד הדין, ואז תמנע שהאישה לחשוב שהיא בלילה אחרי לא מחסה את כל ראשה, לא תלך בכיסוי ראש כלל. לכן הוא ראה להקל, אני הדגים עם עטרות, וכמה שיש דעה אחת כזו, לחמם את זה. יש מישהו שמקל. ואז, כאילו, מנחת הארון בדעת מרן, בהסבר הסירה בין אנשים נוסעת, לא להפוך את הציבור למחלה שבפרסיה. מעניין השקפה, צורת המחשבה הזאת. אפילו רבנים היו במרוקו, החלקה בגדול, לא גדלו פאות. ומוצאים התייחסו לזה בסדר שקבלו את כל תקנות מקנס, שם מבוארים הרבה תקנות נגד ההידרדרות. עשו תקנה נגד גדול בלורי, מי שגדלו בקבלת. עכשיו נבין היטב את העדויות שהרב יוסף משה בשו"ת נעים חיים. בטרם בוא הצרפתים למרוקו, היו גבני המערב מגדלים פאות. מפשילים אותם מאחורי אוזנם. אני בעצמי שמעתי ממרוקו. כן, במרוקו גדלו פאות. עד הדור שעבר. פה הוא אומר מאחורי האוזן, אפילו בידי מבנתי שאפילו קדימה. הרב יוסף יפרח, אפשר לשאול אותו, פה במרוקו. וכך הביא בספר מנהגי מרוקו עטרת טובות חלק ג' פרק למדבר למאה. נושא את הסכמתם של חכמי ורבני מרוקו, וגם הרב הראשי של מרוקו כיום, הרב מונסנדו. כמו כן בספר דברי שלום והאמת חלק א' עמוד 127 רבי שלמה טולדנו, שמברר לתיקות במנהגי יהדות מרוקו, יצא לעובדי הספרי הספרדית לארצות המערב, לראשותו של רבי מיכאל ביטבול, יריד מרוקו, 35 שנה מוציא לאור ספרים, אודות מנהגי מרוקו. מה הסיבה שתקועות מפשילים אחריה? זה חשוב לדעת רבנו הרי, זה מה שהסברנו קודם. יש לציין, גם בעיראק, שבבבל עירו של רבן ישי, ראה הציבור התחיל לזלזל בין הפאות, עמד ודרש להם. היום אני יודע, הרבנים עיראקים, מה פתאום פאות? אנחנו לא נהגים. אפילו תלמידים של רבן ישי לא נהגו. עכשיו, אין לי זמן עכשיו כעת להביא את המקורות. גם בעיראק גידלו פאות. מאז שהתחיל הקלקול, התחילו להתגלח, הורידו את הפאות, הורידו טלית קטן. זה היה קלקול, מודרניזציה, זה קלקול. אז הוא מביא פה את רבן ישי, שהוא ראה שהציבור מזלזל. עד כמה צריכים אתם להיזהר בשני עדים הנאמנים הללו? זה שני עדים, הפאות. עומדים אחד מימין, אחד משמאל, מעטרים אתכם בעטרה של היהדות. אני לא מאמין לך לעשות פאות עבים וארוכים, כמו מנהג אחינו האשכנזים. הוא ראה בן ישעי, אשכנזים באו עם פאות ארוכות, ולא ראה תימנים, כן. אז הוא אומר, לא חייב כמו אשכנזים. שיהיה בהם שיעור הניכר לעיני כל. לא יהיו כמו עשבים קטנים, שעומדים על פתק העשבים, עומדים קצת טיפה. לא מספיק. רשומם ניכר. אלוהים פסולים לעדות, כדין גורדון שפסול לעיד. רק הגדולים נאמנים לעיד בגדם הוא בא בסבר בן ישחיל, חלק ראשון, תרוש ג' שבזכר. זה מה שאמרתי בשם אבו מורי. אבו מורי בעשרות שנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, הוא התוודע על הספרים של בן ישחיל. אהב את הספרים של בן ישחיל. כמו גם הספר רב עלי משות, או הספר הזה הדרשות בן ישחיל, זה היה המקור שלו. לפי כל הסימנים. זה פה בארצה. בתימן אני חושב עליו את הספר דרת אליהו, אבל הספרים האלה, מאוד אהב את הספרים שלו. הספרים של בן ישעי מלאים קדושה, מלאים יראת שמיים, מלאים סתרי תורה, ממש. אבא מורי אומר, יש הרבה ספר הזה עם עמי הרוסה. אבל אם כבר קם אחד מישהו מהם, אז הוא גדול, ענק. אם כבר מישהו הוא תלמיד חכם, אז הוא כבר למעלה, למעלה. כל כך התפעל מהחוכמה של הגאון ושל בן ישעי. טוב, אז אני רק אסיים פה, כי אני רואה שהזמן גוסר, צריך כבר לסיים. אין לי, זה לא יהיה זמן לשאלה שדיברנו קודם. ציינתי את הרקע של ההיסטוריה, להבין, עניין הפאות לא נולד ביום בהיר, זה מסורת שעברה מדור לדור, מתקופת היהודים המתיישבים, עד תקופת הקלקול שתואר עליה, וברכת ימים עלי ממלך תוסיף, שנותק מדור לדור, זה ברכה על ימות המשיח, יהיה רצון שיתגלה במהרה בימינו. בלי נדר, אני בהמשך, אני אביא עוד ועוד מקורות. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו יכולים לתקן? לצערנו, יש הרבה בחורים וילדים שאולי עומדים בניסיונות, יש כאלה אולי לוחגים עליהם ומעירים להם, צריכים, רואה מישהו עם פאות, תחזק אותו, אשריך ותגיד לך, אל תתבייש, אל תפחד. ואני חושב, התקנה תהיה, לא, הם באים להוריד לתימנים את הפאות, צריכים להגיד להם הפוך. מה, אתה אומר בעיה חברתית? בואו, תחזרו לשורשים, תחזרו גם אתם גדלו פאות. פתרנו את הבעיה החברתית, אבותיהם גידלו פאות, זה קלקול. תפתחו את הספרים, תראו שבעבר כולם גידלו פאות, אז מה אתם רוצים? אדרבה, אתם צריכים, ובמקום לתקן את הציבור, אתם מקלקלים את התימנים, להכריח אותם להוריד את הפאות. אני אומר, א', כל אחד שרואה בחור תימני שיעודד אותו, ילד תימני עם פאות, לשבח אותו על זה שהוא גדל פאות, כדי שזה יהיה תשובת המשקל. ולהפעיל לחץ ועורר את הספרדים והאשכנזים שאבותיהם ואבות אבותיהם גם גידלו פאות. מה, אתה חפץ חיים לא מכנסים לישיבה כי יש לו פאות?
הנתיב, מי שיראה אותו, הגרחם מבריסק, אפשר לראות את הכפות שלו, ממש על רבור וכבר, בעל הברכה שמואל, כולם עם פאות היו. ברוסיה היה גזרות נגד הפאות, היו לא חתכו ליהודים את הפאות, רחמנא ליצלן, זה גזרות נגד. והיום הם עושים את זה, כאילו, במקום שיתקנו את עצמם, באים לקלקל את התימנים, זה עיוות, בקיצור. התמונה התעוותה, אני אומר, כל כך ירדנו, כל כך התרחקנו מהקדושה, גם על זה צריכים לבכות בתשעה באב. שעושים בדיוק הפוך. זה רחמנא ליצלן. אז אם כן, אולי בזכות זה יהיה רצון שנזכה להרחיב ולחזק את גבולי הקדושה במהרה בימינו. אמרנו את התפילה של אחר הלימוד, תפילת חבאס, כולנו נגיד ביחד, ארץ השם. میہ پیرا ہے بزانا رضا بیا گا میہ وارا میہ ہر گرا دے کرے وا دارو ہے مرے ہے کال کال کا دے جے لے ہم نے میں منشیاں نے میرے میرا کال ورے بھی ماں ہے ہر ہے میرے بی اور رات میں دھرا تو میرے ہے نہ ہو ترا وہیں شار ہو چلے میں ربی شما میں سے اخیں دنیا بن جائے سے
تو
مصالحہ ہو تو مصالحہ ہو
تو میں
بلا رب ایوب بن نور یوم
بن یوم
بن بن یوم
تو
بن سپور ہو انا ہم تمنے مرو جمع
جمع با
جمع با بس یہ مت ہو جا یہ
مصیبت
بچو تو یاد اچھا لگا
جمع
شب شب روح
بن یودا
بن یودا
بن یودا כן ברוך הוא ירסן יבחן ונדה גסילם יפתח לבום לבנה לחמות על החם ותדם לעבור לראות ומלא כל מיהל לבום לבחן לבום יגם הכל חמם יקודו ולענה עיים ראו וחייהו ושר בו ארבע תנה ונהיה כן ירסן ירסן
אמן